בוקר טוב. נשלים נקודה שדיברנו עליה אתמול בסימן קס"ח. לא, הרב משה העיר לי שלא בהרתי מספיק את הנקודה הזאת על קביעות, כמה, מה זה נחשב קביעות. ראינו פה מחלוקת שיטת יש אחרונים וביניהם גם הגר"א, כך כותב המשנה ברורה, שאומרים שצריך קביעות ממש על כמו סעודת בוקר וערב, אבל המשנה ברורה למעשה נוטה, למרות שזה שיטת הגר"א, נוטה לומר דבר ברור יותר, כי כמה קביעות דבר ברור יותר, 3 או 4 ביצים מפת הבא בכסנין, זה כבר נחשב כקביעות סעודה וצריך תהילת ידיים, המוציא וברכת המזון. כמה זה 3, בואו נתחיל משלוש ביצים, ראוי להחמיר על 4 ביצים, אבל כמה זה כל ביצה? כל, יש לנו כזית, ביצה ורביעית. כזית זה הולך 1, 2, 3. כזית זה בערך 28 סמ"ק לפי המדידה המקובלת. אם כן, ביצה זה 56 סמ"ק, רביעית זה 84, 86 סמ"ק, שזה פחות או יותר החישוב. זית, ביצה ורביעית, שזה 1, 2, 3, פי 3, כלומר רביעית היא פי 3 מזית, ביצה זה פי 2 מזית. זית 28 סמ"ק. אני רגיל לומר, סליחה, קופסת גפרורים מקובלת, מהקטנות, היום יש גם קופסאות גדולות, אז לא נחמיר כמו הקופסאות הגדולות, אלא קופסת גפרורים קטנה היא כ-24 סמ"ק. זאת אומרת שהיא כמעט כזית. אם רוצים ביצה, ניקח 2 קופסאות גפרורים וחצי, זה בערך שיעור כביצה. 2.5 קופסאות גפרורים. אם לוקחים 3 ביצים, 2.5 כפול 3, זה 7.5 קופסות גפרורים. ואם רוצים 4, אז נוסיף על זה עוד קופסת גפרורים אחת, בערך 8.5, נפח 8.5 קופסות גפרורים. כדאי לקחת פעם, נפח 8.5 קופסות גפרורים זה די הרבה, כי כשקונים, כמה קופסות גפרורים יש בחפיסה? לא זוכר אם זה 10 או 12, אבל אני חושב שזה 10 קופסאות גפרורים. זאת אומרת שזה כמעט חפיסת קופסת גפרורים שקונים אותה הרוזה כזאת בצלופן. זה 10, נוריד מזה 2 בערך, אבל זה עדיין נשאר כמות יחסית גדולה, שזה נקרא קביעות סעודה. ואז באמת צריך נטילת ידיים וברכת המוציא, וכמו שלמדנו במשנה ברורה, שגם אם בהתחלה לא התכוון ליטול, לא התכוון לאכול כל כך הרבה, ואחר כך נמשך, ויש לפניו עוד את השיעור הזה, אז אפילו באמצע אכילתו ייטול ידיים, למרות שברך מזונות, ייטול ידיים ויברך המוציא וברכת המזון על זה. עד כאן השיעור. מה זה פת הבאה בכסנין? לשון הטור. עכשיו זו הגדרה אחרת. נשתדל להספיק כמה שאפשר. פת הבאה בכסנין הוא פת שעשוי כמין כיסים מלאים צוקר ושקדים ואגוזים ומיני תבלין. סליחה. זאת אומרת, הטור אומר פת ממולט כיסנים. מסביר המשנה ברורה, פת ממולט, הכוונה אפילו... גם השולחן ערוך מביא את הקערה הראשונה, פת הבאה בכסנין. יש מפרשים, פת שעשוי כמין כיסים שממלאים אותם דבש וסוכר וגוזים ושקדים ותבלין, והם הנקראים וכו'. הוא מסביר המשנה ברורה, אף אם נילוש המתחילה במים כשאר פת, כיוון שכל העיסה ממולא במילים אלו, ואף דה המילוי הוא עיקר, מכל מקום מין דגן חשיב, מברר בורא מיני מזונות. כלומר, מה זה פת הבאה בכסנין? כיס. שהבצק עצמו הוא בצק לחם, בצק של קמח ומים. קמח ומים זה הבצק לחם, אבל הבצק הזה עוטף עוד תבלינים וסוכר ושקדים ומתיקה וקקאו שרגילים לעשות היום. אז למרות שהבצק הוא בצק לחם, הבצק עצמו לא שונה מלחם, לא מברים עליו המוציא, אלא מברים עליו הורי מיני מזונות בגלל המילוי שלו. ואם המילוי הוא עיקר, אז שואל המשלבור, אז למה לא לברך רק על המילוי ולפתור את העיקר? כי אם יש מין דגן, אז זה לא רק כדי להחזיק, אלא זה בהחלט מין הדגן הוא הקובע. אז אם כן, הנקודה הראשונה, מה הדוגמה שלנו לדבר הזה? כמעט ואין לנו דוגמאות, כי ברוב המקרים, אפילו ברוגלח, יש קצת סוכר גם בבצק, זה לא מספיק באמת, אבל אם אישה תיקח בצק לחם, תערוך אותו ותמלא אותו בדברי מתיקה, בוודאי זה נקרא פת הבאה בכסנין, לפי הדעה הזאת. כיס ממולא. הדעה השנייה היא דעת הרמב״ם, ובזה יש מחלוקת מהי דעת הרמב״ם. השיטה של שולחן ערוך, הוא מביא פה את לשון הרמב״ם, הרמב״ם כתב, שיטת הבית יוסף, כתב ערכים הלכות ברכות, שעיסה שנילושה בדבש או בשמן, או בחלב, או שעירב במיני תבלין והפעה. כלומר, כל זה מדובר שהוא אפה את הכל יחד, גם בפת הבא בקיסין. זה לא שהוא אפה קודם לחם ואחר כך מרח על זה שוקולד, כי אם אפה לחם ומרח שוקולד, זה לא פת הבא בקיסין, כי זה לא נאפה יחד עם הלחם. המדובר הוא שהמיני מתיקה נאפו יחד עם הפת, והרמב״ם אומר שהוא יסן שני לא שם בדבש או בשמן או בחלב, או שערב במיני תבלין והפעה. אז אומר הבית יוסף, קצת מתלבט בדעת הרמב״ם, היה נראה לומר, זה דווקא שלא נתן מים אלא מעט, כי הרמב״ם אומר שנילושה בדבש או בשמן, זאת אומרת שהבצק עצמו עשוי מקמח ודבש ושמן, ובלי מים, אולי קצת מים, אומר הרמב״ם. אבל אחר כך, אומר מאחר, כשכתב נילוש בדבש, אבל אחר כך הרמב״ם כותב, או שעירב במיני תבלין, איקה למידק איפך, אומר הבית יוסף, שהרי התערוב ותבלין דבר מועט הוא, אפילו אחי מוציאו מתורת לחם לעניין המוציא. והוא מביא עוד ראיה, אם כן הבית יוסף למעשה אומר, פוסק, מסביר את שיטת הרמב״ם, שגם עיסה שלא נילושה רק או בעיקר בדבש ובמיני מתיקה, אלא גם עיסה שערב במיני מתיקה, יש בה מים, עשו אותה קמח ומים, אבל בתוך הלישה ערב בה גם מיני מתיקה. גם השכן האור אומר שיהיה טעם התערובת ניכר בעיסה, גם לפי הפירוש של השכן האור. זאת אומרת, אולי נביא את הרמה, ואז נגדיר באמת מה הפער בין זה לזה. הרמה כותב כאן, אבל אין המינה כדבריו, לא יצא מכלל לחם ממה שעירב בו תבלין או שער משקין מעט, אלא אם כן עיקר העיסה נילוש באותם דברים. ואפשר שגם דעת הרמב״ם, גם את הרמב״ם כן, זה לא כמו שפירש בבית יוסף. זאת אומרת, הרמה אומר, גם את הרמב״ם אפשר לפרש שעיקר העיסה עם מים, עיקר העיסה זה תבלינים. אם אנחנו מגדירים, נגדיר אולי, נזכיר את שיטת הבח, הבח אומר שמזכיר אותו הבעיה היטב, המשנה ברורה אומר בכלל לא מזכיר את הבח, בביאור הלכה הוא מזכיר שיש בכלל בח, אבל אומר אני לא הזכרתי כי רבים חולקים עליו. השאלה היא, כשיש עיסה, ממה מורכבת עיסה רגילה? לחם, ממה מורכב? מקמח ומים, וקצת מלח, קצת זה, אבל זה לא נקרא. קמח ומים זה לחם. אם שיטת הבח שצריך, לפי הרמה, שצריך להוסיף יותר מהקמח, אז אם שמים כוס קמח, צריך שיהיה יותר שמן וביצים ותבלינים יותר מהקמח. המשנה ברורה לא מקבל, אומר שהאחרונים לא מקבלים שיטתו, אלא המשנה ברורה מגדיר מיני המתיקה יותר מהמים, לא יותר מהקמח, אלא יותר מהמים. אז אם מערבים כוס מים בעיסה, צריך שיהיה שאר כל הדברים יותר מכוס אחת מים. זה המשנה ברורה כותב בסעיף קטן, שיהיה רוב מהן ומיעוט מים. גם בביאור הלכה הוא כותב, צריך שיהיה רוב עם ביצים ומיעוט מים. וגם בהמשך בסוף, סגי כשנילוש ברוב דבש ומיעוט מים. כלומר, תמיד להאריך עם, והמשנה ברורה כותב שרוב האחרונים קיבלו אותם. בזה יש חילוק בין ספרדים, כן, לאשכנזים, שלפי ספרדים, גם אם יהיה רוב מים, אבל טעם הדברי מתיקה יהיה ניכר בעיסה, מבחים עליהם מזונות. אבל לפי אשכנזים צריך לבדוק את מידת המים, כמה מים יש לעומת שאר החומרים, לעומת השמן והסוכר והביצים וזה. לכן, אם למשל רוצים פיצה, להכין פיצה שהיא תהיה בוודאי מזונות, מה בעצם צריך לעשות? זה פיצה יקרה. כי אז אם מערבים, כשיטת הרמב״ם, מערבים בעיסה, במקום ללוש אותה במים, לשים אותה פיצה, זה בעצם בצק לחם, שעליו שמים עוד, זה כשעצמו שרנו במחלוקת, אבל זה רק בסוף הסימן. אבל אם יערבו בתוך העיסה, במקום נניח שצעורסי עיסה גדולה, עם שתי כוסות מים, אז במקום לערב שתי כוסות מים, ישים שלושת רבעי כוס מים, וכוס ורבע חלב, הפיצה היא חלבית בדרך כלל, אז זה מאוד מאוד מייקר, כי חלב הרבה יותר יקר ממים. אבל באופן כזה, בוודאי גם לפי הרמה, העיסה עצמה היא רוב חלב ומיעוט מים, ואז היא הופכת להיות מזונות. זה אם כן שתי השיטות המרכזיות. פת הבא בכסנין, כפי שמסביר הטור, או הרמב״ם, מחלוקת הבית יוסף והרמה, ועוד שיטה שמביא אותה בית יוסף, והערוך פרש בשם רב היי, שפת הבא בכסנין כאחין, והוא פת בין מטובל ובין שאינו מטובל, שעושים אותה כאחים יבשים, וכוססים אותם בבית המשתה ושלא בבית המשתה, ומנהג בלעדיו שאוכלים אינו כמעה, וכולי, והוא מביא לזה ראיה, שכתוב בספר שופטים, כשבאו, בספר יהושע, כשבאו, כולם שבאו, ראיה לדברי הגאון, מכל לחם צידם יבש היה ניקודים, כשבאו לעבוד על יהושע, הגבעונים, שהם באו מרחוק, כל לחם צידם יבש היה ניקודים, תרגומו לחם צבאלון יביש כסנין, ניקודים כסנין, כלומר יהיה חויד. אז מה זה השיטה השלישית? נכסס, לא משון כיס, אלא משון נכסס, מה שהשולחן כותב בישקוניש, כלומר בעצם מצות, מציות, קרייקרים, לכן ספרדים מברכים על מצה, מזונות, לפי שיטת רבי גאון, זה פת הנכססת, פת יבשה נכססת, מברכים עליה מזונות. זה בעצם עיקר השיטות, סיכומים, נעשה בזאת השם, יום ראשון.